כוזרי, מאמר ראשון, עמוד פי, עמוד כ"ה, פסקה פי. נחזור לענייננו. הודיעני נא, איך קמה דתכם? איך נתפשטה והתקבלה? איך הגיעו הדעות לידי הסכם לאחר שהיו חלוקות? ובמשך איזה זמן הונחו יסודות הדת? עליהם נבנתה ואחר כך נתחזקה ולבסוף נשלמה. ומה הנחת היסוד? שישנה אבולוציה בתורה. שהרי תחילת כל דת אינה בלא ספק כי אם ביחידים שחזקו איש את רעהו ומתן תוקף לאמונה שירצה האלוה בהגלותה. כלומר, יש איזושהי התגבשות של יסודות האמונה עד אשר נוספו עליהם רבים בגבור השפעת היחידים על זולתם, השקרה מיסיון, או בבוא לעזרתם מושל המכריח את העמוד לקבל את האמונה ההיא, כג'יהד. אמר חבר, בדרך כזאת הקומנה אומנם ותיוולד דנה החוקות המיוסדות על השכל שהותחלו על ידי בן אדם. כאשר תתקבל חוקה אשר כזאת וכאשר תצליח, יאמר רטרואקטיבית על המתחיל בה כי האלוה סייעו ולימדו וכדומה לזה. לא כן החוקה שמקורה באלוה, זו קמה פתאום, נאמר לה היי ותהי, ממש כבריאת העולם. כן? כלומר, לא ייתכן אבולוציה במה שמקורו טרנסנדנט, נכון? יבדל, נבדל, כלומר חיצוני למציאות. כן? מה שבא מחוץ, הרי כל הצורך בהדרגתיות זה בא בגלל שיש הטבע הוא כזה, הטבע פועל בזמן. אבל מי שאמר והיה העולם איננו מוגבל בזמנים, לכן הכל הולך מהר אצלו, כמו שכתוב ואכלתם אותו בחיפזון פסח הוא לשם. מסביר המהר"ל, כשיש התגלות אלוהית אז כל המחיצות שהטבע מניח, כל העיכובים של הטבע, כל זה נעלם, לכן זה בחיפזון. מוכן גם במגילת אסתר, הסיפור במגילת אסתר, כמה זמן הוא היה? כמה זמן זה ערך כל הסיפור עם גילת אסתר? תשע שנים. תשע שנים. זה לא נראה ככה. אבל הסיפור מתחיל בשנת 3 למלכו, ואחר כך, 9 שנים אחר כך, מסתיים כל הסיפור. אבל יש דבר אחד שהולך מאוד מהר, ויבהילו את המים. כלומר, כשהכל כבר מוכן, אז אין עיכוב אפילו לחלקיק שנייה. ויבהילו את המן לעשות את דבר אסתר, כי הגיע הזמן של הגאולה. זה המהר"ל גם כן שם מסביר. תהליכים יכולים להיות ארוכים מאוד, אבל כשמגיע הזמן של הופעתם, צ'יק, ואת אחת. אז גם פה לגבי מתן תורה, הוא אומר, זו כמה פתאום נאמר לה היי ותהי, ממש כבריאת העולם, אמר הכוזרי, הפלגת בדבריך, איך חבר, מה זה הפלגת? הגזמת. ואמרת דבר גדול. עכשיו, מה שמאוד מוזר, זה שבפסקה הארוכה שאנחנו עומדים לקרוא, פסקה פ' ג', בשני דברים רבי יהודה הלוי אומר הפוך ממה שהוא אמר עכשיו. דבר ראשון, הוא יסביר שהתורה היא כן אבולוטיבית מיד אחרי הפסקה שבה הוא אמר לנו שהיא לא אבולוטיבית. זה בעיה ראשונה. דבר שני, הוא יספר לנו סיפור היסטורי שאין לו שום קשר עם מתן תורה, והוא קורא לזה מתן תורה. אני מכוון לסיפור יציאת מצרים. כלומר, פסקה פ"ג הוא מתחיל לדבר איתנו על יציאת מצרים באריכות, לא מזכיר שום דבר על מתן תורה, ואז תסתכלו בפסקה פ"ד, אמר הכוזרי, ברור הדבר כי כל זה פעולת העניין האלוהי, תורה שניתנה במופתים כאלה חובה על כל רואיהם לקבלה. כאילו שפה ניתנה תורה. כן? מוזר, תזכרו את שתי הקושיות האלה, שפה הוא לא מדבר על התורה אלא מדבר על העם. דבר שני, הוא אמר שהתורה איננה אבולוטיבית, איננה התפתחותית, ודווקא כאן בפסקה הזאת הוא יגיד שכן התפתחותית. נצטרך להתמודד עם שתי הקושיות האלה. אמר החבר, ואולם העניין המדובר מופלג יותר, כלומר זה עוד יותר מפתיע ממה שחשבת, כן? למה? כי היו בני ישראל המשועבדים במצרים 600 אלף איש מבין 20 שנה ומעלה, כולם שומרים על יחסם אל 12 השבטים ונקראים על שמם, לא יצא איש מכללם ולא ברח איש אל ארץ אחרת, אף לא בא נוכרי במחנם, וכולם מצפים לאשר יעד האלוה לאבותם אברהם יצחק ויעקב עליהם השלום, כי ינחילם את ארץ כנען. וארץ כנען אז בידי שבע אומות אשר עמדו אז ברום המעלה ברוב מספרם ובעוצם כוחם והצלחתם, שעה שבני ישראל עמדו בשפל המדרגה ברבות עוניים ובהתענותם תחת יד פרעה אשר ציווה להמית את ביניהם פן ירבו. כן, כלומר המצב הוא הפוך לגמרי מן הציפיות. הציפיות זו שיבת ציון, המציאות שיעבוד קשה. דומה קצת למה שקרה במאה ה-20, הציפייה הקמת מדינה, המציאות שואה. כן? זה מאוד קשה. כלומר מי שהיה מתבונן אז בימי השואה על מצבו של עם ישראל לא יכול היה לא להתרשם מן ההפרש העצום בין הציפייה שהתעוררה בעם הזה במאה ה-20 לבין המציאות השפלה ביותר שאליה הוא ירד, שלא הייתה כמותה בשפלות במשך כל הדורות. כן? מפתיע. אז גם פה כך היה במצרים. והנה שלח האלוה את משה ואת אהרון, שני זקנים בני 80 פלוס, והם עמדו בכל חולשתם נגד פרעה בכל גבורתו. כן? כלומר זה שוב מראה על החולשה. זאת אומרת, דווקא החלש שבחלשים עומד מול הגיבור שבגיבורים.
יש פה במה שקרה עכשיו, יש פה את הסתירה לכל מה שאמרו הגדרים. שמה? שהוא אמר גבור השפעה
ביחידים הזולתם,
ובגבור לעזרתם משה מכריע. פה הוא מראה, אנחנו שפלים, יש פער גדול בין הציפייה שלנו למה
שקורה
באמת.
והאומות
הן אלה שעומדים
ברום
המעלה, ואנחנו בשפל,
עמדו בשפל המדרגה. נכון.
זאת אומרת, אנחנו בשפל, וגם לא היה, לא רק שלא היה מושל שעזר לנו, היה מושל שניכר.
החיים בזבל. לא, זה לא סותר, זה תיאור הופכי. עכשיו מה שפה יש משפט מאוד מוזר: לא היו בידם כי אם אותות ומופתים משינוי סדרי בראשית. מה זה? וכי זה דבר קטן?
במצרים זה לא
משהו. זאת אומרת שבמצרים לא התפעלו מזה. אמרו מה? אבל זה קצת יותר מזה. אותות ומופתים משינוי סדרי בראשית זה כאילו נשק לא קונבנציונלי. זה לא פייר להכניס את זה למערכה. זאת אומרת, אנחנו הולכים לפי סדר העולם. להכניס ניסים, יש פה משהו שהוא אפילו הייתי אומר לא יפה, זה לא מוסרי, כי זה בא לאנוס את העולם. זה כמו בהתגלות. ההתגלות היא דבר לא נורמלי. הקדוש ברוך הוא מדבר, זה שובר את כל כללי המשחק. זה לא יפה. כן, הרי אם בראת את האדם בעולם של טבע, זה סימן שאתה מעוניין להעניק אוטונומיה לאדם, שהוא בעצמו יקבע את גורלו ויתקדם. כשאתה פורץ את הרקיע ומדבר, מן השמיים דיברתי עמכם, אתה בעצם שובר את כל כללי המשחק שאתה בעצמך העמדת. נכון? לכן הגמרא אומרת שזה סקנדל מתן תורה. זה כפייה. הפך עליהם מכה גיגית. כן. יש פה בעיה, רק כי הוא מודע לו. ופרעה לא יכול להיסתר מהם ולא לסוות לעשות עם מהם רע ולא להגן על עצמו מעשר המכות אשר באו על אנשי מצרים. כאן יש פרשנות להגדה של פסח, מסביר כאן את העשר המכות. לראשונה במימיהם, אולי כדי לפתוח קצת חלון או משהו, לראשונה במימיהם ואחרי כן באדמתם ואחרי כן באווירם וצמחיהם ובבהמתם, אחרי כן בגופם ולבסוף בנפשותם. כן, מימיהם, מה זה? איזה מכות זה? דם צפרדע, נכון? באדמתם כלים ערוב, אווירם שכין, עכשיו, בצמחן ברד הרבה, נכון? בביאים טעם דבר, גם חושך זה באווירה, כן? ולבסוף בנפשותם, זה מלאך, זה מכת בכורות. במות להם ברגע אחד בחצות לילה, היקר בכל המשפחה, בכל משפחה וחביב ביותר, כל בכור. ואין בית אשר אין שמת חוץ מבתי בני ישראל. ולכל המכות האלה אשר באו על המצרים קדמו אזהרה והתראה וקביעת מועד. ואף לסור כל מכה קדמו אזהרה והתראה. זה אגב לא כל כך ברור מן הכתוב מה שהוא אומר. כן, אבל הוא מבין שכל המכות זה היה ככה. כלומר, גם המכות שזה לא כתוב, זה כן היה ככה. ככה הוא מבין. וזה מין בניין אב כזה. למען יאמן, כי לא מצד הטבע הן, ולא מצד המזלות, ולא על דרך מקרה הייתה זאת, כי אם בכוונה מת האלוה בעל הרצון. העושה כל אשר יחפוץ, וכל העת שיחפץ. בעצם הלילה ההוא, בעצם השעה במתו בחורי מצרים, יצאו בני ישראל, על פי השם, מעבדות פרעו. ופנו אל ים סוף, ומורה הדרך שלהם עמוד ענן ועמוד אש ההולכים לפניהם ומוליכים אותם נקודה. אז מה רוצים כל זה? כן, מה אתה אומר?
בוא, לא,
כי
אנחנו
שמענו בהתחלה שכשהם
היו
משקר למרגע, כן, והמצחם
היו
בו, כן, ופתאום בבת אחת להתאפך. עכשיו זה מעניין מה שהוא מספר. מה הוא מספר כאן? שהעם נולד יש מאין, נכון? זה מה שהוא אומר. כלומר, אומה משועבדת בעצם אין לה קיום, היא כמו עובר במאימו. אין חיים לאומיים במצרים, יש חיי מצרים, והיהודים הם עבדים למצרים. אין מערכת לאומית עצמאית. ואיך היא נוצרה המערכת הזאת? בלילה אחד, בשנייה אחת הכל התהפך,
ממש כבריאת העולם,
ממש כבריאת עולם. אז מה הוא אומר כאן? מה הייתה השאלה של מלך כוזר? איך נוצרה התורה שלנו, נכון? אז מה הוא אמר לו? התורה נוצרה כמו בבריאת העולם, יש מאין. אז מה התזה שנמצאת לחבר? התורה יש מאין. מלך כוזר מתפעל, מה אומר לו החבר? התורה שרק התורה, גם ישראל יש מאין. אז זה מה שהוא מספר לו על יציאת מצרים, כן? כשהוא מספר לו את הסיפור של יציאת מצרים בצורה שכל כך מרשימה את הנפש, מה שמרשים כאן זה המעבר מעבדות מוחלטת לחירות מוחלטת אלוהית, כן? אבל בסדר, זה יפה, אבל הוא צריך להקדיש לזה פרק אחר. השאלה הייתה על התורה, לא על ישראל. או שישראל זה חלק אינטגרלי של התורה, וזאת למה אפשר להבין את התורה בשני צורות, שתי צורות. צורה אחת, כלומר התורה זה מציאות אבסולוטית, מכלול של חוקים שהם נכונים תמיד, ומי שמתאים את עצמו להם אשרי חלקו. אתה לא מתאים את עצמך לדברי תורה, אז אין מה לעשות, התורה לא בשבילך, נכון? התורה היא מצחית, זאת התורה לא תהיה מוחלפת. אתה, אם תתאים את עצמך, מה טוב, לא תתאים, לך הביתה. נכון? זו תפיסה אימפרסונלית של התורה. אבל זאת טעות, כי זה תופס את התורה כאילו היא חוכמה. מצד האמן, התורה איננה חוכמה. היא? מה? לא. דיבור. מישהו מדבר, וכאשר אני מדבר אני מניח שיש מי שמקשיב, שבשבילו נועד הדיבור. אז בדיבור מקבל הדיבור, השומע הוא חלק אינטגרלי של המסר. לפי זה, אם אין ישראל אין תורה, נכון? לכן צריך שיהיה דמיון באופן היווצרות המקבל לאופן מבעצרות התורה. כלומר, התורה היא דבר השם אל זהות אנושית נתונה, אל הזהות ישראל. אלמלא הזהות, אין עם מי לדבר. אין עם מי לדבר, אין תורה. בסדר? לכן, אתה עמוד ראשי רשמות, ישראל, ראשי תיבות, יש
60 ריבו אותיות לתורה.
זה לא נכון. כן, כלומר מבחינה עובדתית אין 60 ריבו אותיות לתורה, יש 300 ומשהו אלף, אבל זה בכלל לא משנה, יש 60 ריבו אותיות לתורה. זה המהות של התורה, שהיא כנגד נפשות ישראל. יש לזה אגב השלכות. יוצא לפי זה שאם הקדוש ברוך הוא משל היה רוצה לתת את התורה לעם אחר, זה היה תורה אחרת. נכון? אני אתן לכם דוגמה בהלכות עבדים. שאלה, מותר לתת מכות לעבדים או לא? העבד שלי, אני אמרתי לו תשטוף את הרצפה והוא לא שתה, מותר לי לתת לו מכות או לא? כן, מותר. הלכה היא שמותר. מה? זה מה שנקרא, ועבד כנעני, כן? אם העבד הוא עבד גוי, עבד יהודי, עבד עברי, זה משהו אחר, אבל עבד כנעני יכול לתת לו מכות. אומר הרמב״ם בהלכות עבדים, מותר לתת מכות לעבדים, אבל ישראל לא עושים את זה. אנחנו היהודים, אנחנו עם של רחמנים, לא עושים דברים כאלה. ולא עוד, אלא שהכתוב מעיד על עם ישראל שעבדיהם אוהבים אותם, שנאמר הנה כעיני עבדים בגלל אדוניהם, כעיני שפחה יד מבירתה, כן ענינו אל השם אלוהים אשר חוננו. וכן מה אתה רואה? שהעבדים זוכים ליחס טוב אצל היהודים. עכשיו יש לי שאלה, או שפה התורה לא בסדר, או שהיהודים הם לא בסדר. אם התורה אמרה שאפשר לתת מכות, אז למה היהודים לא נותנים? ואם זה באמת טוב שלא לתת מכות, אז למה התורה היא תירה? אני שואל, שהתורה לא רק שלא תמליץ, שהתורה תאסור, למה התורה לא אוסרת? מה? אפשר להגיד את זה? אפשר להגיד דבר פשוט. כן, אבל אני שואל על התורה, אז התורה פחות טובה.
לא.
למה?
כי התורה אומרת לך מה הקו שלך, אבל
אתה צריך
תמיד לשאול
את עכשיו
מה
אתה רוצה לעשות אדם לך. כלומר, זאת אומרת שהתורה זה מינימום כזה, אבל בעצם מצפים ממך יותר. נכון?
זה לא
מצפים. כן, אבל זה מאוד לא יפה לתת מכות לעבדים, נכון? זה מאוד לא יפה, זה את מסכימה איתי. אז אם את מסכימה איתי, אני שואל למה ההלכה לא התקוממה נגד זה, הרי התורה בכל כך הרבה דברים חינכה אותנו. למה היא לא אמרה במפורש, אסור לתת מכות לעבדים?
זה יסתדר יפה, נגיד שהתורה היא חוכמה. ברגע שיש חוכמה, אז אני עושה עם החוכמה מה שאני רוצה.
אני אגיד בדיוק הפוך מזה. זה מה שאני אגיד מכל כתיבה הרמב״ם. אם אי אפשר יהיה לתת מכות לעבדים, אז העבדים יעשו מה שבראש שלהם. לכן כל הזמן שהעבדות קיימת, צריך שתהיה סמכות עקרונית לתת מכות. כי אם לא, אז העבד ישים עליי פס אחד גדול. לכן צריכה להיות לי סמכות לתת לו מכות. אחרי שהסמכות הזאת קיימת, זהו, התפקיד כבר מולה, כבר אין צורך להפעיל את זה. מספיק שפעם אחת בהיסטוריה אחד ייתן איזה פליק אחד קטן לעבד שלו, ואחר כך יתייצר שלושה ימים על זה שהוא נתן מכה לעבד. בסדר? זה מספיק. אבל זה צריך שהאפשרות העקרונית תהיה קיימת. אם היא קיימת, אז כבר לא צריך. עכשיו, זה, כשהקדוש ברוך הוא נתן את ההלכה הזאת, זה היה מתוך ידיעה שליהודים הוא נותן את התורה שלו. אבל דברו לעצמכם שכשהוא כבר נותן את התורה לגרמנים, אז איזה, מה הוא היה כותב בתורה שלו?
מובלט.
לא, הוא כותב אסור לתת מכות לעבדים, ובכלל אסור שיהיו עבדים. בסדר? כלומר, פה אתם רואים דוגמה ברורה מאוד בהלכה, שהתורה ניתנת על דעת זה שישראל הם מקבליה. בסדר? לכן חייבת להיות התאמה בין האופי הישראלי לאופי של התורה, לא מצד זה שישראל מתאים להלכה, אלא ההפך, ישראל הם הצד המשלים של ההלכה. מובן? טוב, שאם לא כן, ההלכה שלנו הייתה נראית אחרת לגמרי. אם אתה רוצה לדבר, אז מה קדם? זה שיש מישהו שאתה רוצה לדבר איתו, או רצית לדבר ואז ימצאת מישהו שישמע אותך? זאת אומרת שהמישהו העומד מולך קדם לדיבור. איפה זה? ישראל קדמו לתורה.
אתה שומע עם השבח הרבנות?
יפה. בחר בנו מכל העמים, ממילא נתן לנו את תורתו ולא הפוך. כן, בדיוק. כי מדברים עם כל אחד באופן אחר. אם אני מדבר איתך, זה לא כמו שאני מדבר איתו. הקדוש ברוך הוא אבסולוטי, אבל הדיבור הוא משתנה לפי המקבל. זה תוכן, עזוב, אבל התוכן הזה הוא תוכן של רצון, לא של חוכמה. אם זה חוכמה, זה אבסולוטי. בכל מקום חוקי ניוטון נכונים, בין שאני מרוצה, בין שאני לא מרוצה, בין שהאדם שנופל מן החלון הוא אדם רשע, בין שהוא צדיק. בין צדיק, בין רשע, הנופל מן החלון מתרסק, נכון? אבל אם מדובר ברצון, אז הרצון יתחשב בשאלות מוסריות. מגיע לך, לא מגיע לך, חדר. בסדר? הדיבור הוא מעט השם, אין חלק של הקדוש ברוך הוא. יצא מהקדוש ברוך הוא, גם ישראל יצא מהקדוש ברוך הוא.
אז מה, אתה יודע, התורה
חשב
לפני
ישראל? לא, ישראל חשב לפני התורה. וזה הוא חשב על ישראל לפני התורה. זאת אומרת, ישראל עלו במחשבה תחילה, זה ביטוי במדרש. אל ריבונו של עולם, מחשבתו הראשונה הייתה ישראל. עכשיו יש ישראל, אז מה אומרים להם? יש תורה. באופן אבסולוטי נאמר שהתורה זה נשמת ישראל. אם זה נשמת ישראל, אז אין ישראל ללא תורה, אין תורה ללא ישראל. כן? היה יהודי אחד מסובך במדינת ישראל, קראו לו דוד בן גוריון. אז הוא אמר פעם, הוא קרא בתנא דבידיהו, בתנא דבידיהו כתוב שאחד שאל את אליהו הנביא, יש לי שני דברים חביבים, זה ישראל והתורה, אינני יודע איזה מהם קודם. אז אליהו הנביא ענה לו שתורה, שישראל קודמים לתורה. אז אמר בן גוריון, יצא מאמר ארוך, אמר, הנה אתם הדתיים מבלבלים את המוח. כתוב מפורש בתנא דבידיהו שישראל חשובים יותר מהתורה. נכון? ענה לו הרב ציודה, אתה צודק, ישראל חשובים יותר מהתורה, אבל התורה זה נשמת ישראל. זאת אומרת, אם אתה, התורה איננה תוכן אחר מאשר הזהות הישראלית. נכון? אז לכן, כשהוא בא להסביר איך נולדה התורה, היה צורך להסביר גם את הרקע ההיסטורי להופעת הזהות הלאומית ישראל. מה זה יש מאין, אף זה יש מאין. בסדר? כן.
כן. באופי של העם הזה צריך להסביר
גם ברגע ההולדה שלו. התורה נוצרה יש מאין. כן, כי זה מאותו מין.
למה לא, איך הוא נוצר?
מה?
רגע. זה שנוצר
שמיים,
העם נוצר בצורה התפתחותית,
עם שנוצר בצורה התפתחותית לא יכול להבין מהי תורה פתאומית. הוא לא יכול לקבל את זה, זה לא מתאים לאופיו. מה? כי זה אחר. זה כמו שלמשל היה גוי אחד בשם נפוליאון בונפרט, אז הוא כתב בזיכרונות שלו שהוא לא יכול להאמין לדת שהופיע באמצע ההיסטוריה, שאתה תכוון לנצרות. כן? זה בלתי אפשרי, כי אם זה חשוב, אז למה זה לא היה מקודם? ואם זה, ואם אתה אומר שהיה אפשר לסדר מקודם, אז מה השתנה שאחר כך היית צריכים את הדת הזה? לכן אומר, אי אפשר להאמין לדת המופיע במהלך ההיסטוריה. הוא אומר, הייתי מוכן להאמין בדת שימיה כימי האדם, ככה הוא אמר. כן? יפה הדבר הזה. לפי זה אפשר להאמין רק בתורה שהיא סימולטנית להופעת האדם. אז למה התורה לא ניתנה עם האדם הראשון? כי עוד לא היה אדם. זאת אומרת, צריכה להופיע הזהות האנושית בשלמותה. דרך ארץ קדמה לתורה, אומרים חז"ל. למה? כי כל זמן שאין דרך ארץ, יש סכנה לקבל את התורה. אבל משעה שיש דרך ארץ, הדרך ארץ הזאת הצליחה במשפחה אחת ממשפחות האדמה, משפחת האבות, יכולה התורה להינתן לישראל. ולכן זה צריך להיות זהה, מתלכד עם הופעת הזהות הזאת. זאת אומרת, צריך להיות איזה רגע של קפיצה מן הדרך ארץ לתורה. כן.
אני חושב בתורה, זאת אומרת, התורה הייתה כאילו יכול
למחול שמוראי,
ואז הגיע לתור
שלו. באמת, את השאלה. הוא ברא את העולם, זה אני יודע, אבל מה השאלה? מי אמר שאחרי זה נוצר ישראל? ישראל היו עוד לפני התורה שבה הסתכל וברא את העולם. נכון? הגמרא אומר, המדרש אומר, יש כמה דברים, שבעה דברים קדמו לבריאת העולם. ובתוך השבעה דברים יש לך תורה וישראל, נכון? וישראל קדמו לתורה ההיא. ישראל ההם קדמו לתורה ההיא. בסדר? בהיסטוריה, מה קרה? ישראל הופיעו, ואז נתן להם תורה. עכשיו, יש איזושהי בעיה בכל מה שאנחנו אומרים. הרי כל מה שאמרנו עכשיו זה לא נכון. כשאנחנו מסתכלים בתורת משה, איך הופיע עם ישראל? היה אברהם, יצחק, יעקב, ובכלל גם אברהם, משם ועבר, משם ועבר, מנוח, כבר. יש התפתחות של הסגולה. ומיעקב, 12 שבטים, ו-12 שבטים התחילו לגדול במצרים, ואז פרעה אמר, הנה עם בני ישראל. אז כבר היה עם. ורק כך העם הזה שועבד, ואחרי שהוא שועבד הוא שוחרר. אז אם כן, הייתה הקדמה אבולוטיבית ליצירה יש מעין הזאת. אז סתם אתה מבלף אותם כשאתה אומר שעם ישראל נולד בכלל. נגיד לך, לא היה שעבוד מצרים, מה היה קורה? אז עם ישראל היה יש מעין, נכון? הייתה התפתחות היסטורית. אז איך אתה נראית התורה שלנו? יש מעין גם כך. אז הייתה באמת מופיע לנו תורה אבולוטיבית. אם עם ישראל היה, לא היה עובר את הטראומה של מוות ותחייה, כמו שקרה לו במצרים, אז אני אומר לי, גם התורה שאתה ניתנת לו, הייתה תורה שאתה מופיע יחד עם החיים שלו, כמו שהיה בימי האבות.
זה נותן בעצם איזושהי נקודת
משהו
יותר
משמעותית. מה זאת אומרת?
שגם יכול להיווצר ככה.
יכול היה להיות ככה, נכון, נכון, אמת.
ויש מעין רק שיש לך איזשהו מקום שאתה יכול להגיד לך שהוא
נקודת ההתחלה.
הרי זה לא עין ממש, גם כשגם זה מצרים, זה לא עין.
זה בדיוק שזה עין ממש. מבחינה לאומית זה עין ממש.
אם אני אוכל...
יש היו אנשים, משהו רק עליך.
עובדה שמישהו שיעבדו אותם זה את עם ישראל, זה לא את האחד. אתה היה הגדרה לאומית.
אבל נקושתה שלי גם. זה עמד להיעלם. זה כמו שלמשל אתה לוקח גרעין באדמה, גרעין של תפוז, אז הגרעין של התפוז הוא שלם ויפה, הוא אפילו בא מתפוז שלם. כשהוא מתחיל להירקב ועל סף העלמות, אז פתאום מתחיל לנבול, נכון? מופיע משהו חדש. אז אפשר להזדמנות את זה כך, כן? שיהיה מין גרעין אנושי רגיל שהוצק לתוך הרחם המצרי, התפתח לעובר ויצא. אותו דבר לגבי התורה. היה איזה מין גרעין אצל חמורבי ואצל האבות וכו', של התפתחות, של הופעה, של כל מיני רעיונות. אחר כך כל זה נעלם לגמרי וקם לתחייה ביציאת מצרים. למשל מצוות ברית מילה. מצוות ברית מילה, מי קיבל אותה? אברהם אבינו, לא? אז זה לא בא מתורת משה. כן, אבל עם ישראל הפסיק למות. נעלמה המצווה. ואז כשהיא חזרה בתוך תורת משה, בבחינת, וביום השמיני ימול בשר עולתו, זה כתוב בפרשת תזריע, לא פרשת לכך. ברור? כלומר, אותה מצווה ניתנת מחדש עם תוכן חדש לגמרי. לא תוכן של משפחת אברהם, אלא של תורת משה. במובן מה שאני אומר? לכן, אין פלא שנמצא בתורה דברים שנראים כפרי של אבולוציה היסטורית. אבל בשעה שניתנה התורה, כל הממד האבולוציבי הזה נמחק. אין פלא שנמצא בתורה דברים בעלי אופי אבולוציבי שנראים כהמשך של מה שקדם לתורה, אבל משעה שניתנה תורה, כל הממד האבולוציבי הזה נמחק, נמחק וניתנה מחדש. הרמב״ם דווקא הוא ההולך בכיוון הזה. הרמב״ם בפירושו למשנה אומר שכל המצוות כולן, כולל ברית מילה, הם מפי משה קיבלם ולא מפי אברהם. זה שאברהם קיים לא אכפת לנו. זה אומר הרמב״ם מפורש בפירושו למסכת חולין, הוא אומר זה שאברהם קיבל את מצוות מילה זה פרה-היסטוריה, זה ייתן את זה לאברהם ולבניו. אנחנו מקיימים מצוות ברית מילה כי משה אמר.
אבל במה
הבסיס? בסיס, אבל מה חכו? זה כמו שאתה יכול לצייר קו, קו נגיד עולה. עכשיו זה קו לינארי אחיד. אבל אתה יכול גם לעשות אותו קו, דומה מאוד, עם איזה סדק פה באמצע. אז מרחוק אתה לא רואה כלום, נראה לך שזה קו לינארי. במיקרוסקופ אלקטרומי, תראה שפה היה בעצם קו חדש. בסדר? אז זה בדיוק מה שאומר הרמב״ם. הוא היה שבר וניתנה תורה חדשה. רבינו סעדיה גאון דווקא הולך בכיוון שאתה אומר. רבינו סעדיה גאון אומר שהתורה כולה היא פרי של התפתחות. מאדם הראשון
דרך כל הדורות.
כן? וזה רציף את זה. עכשיו, למה רסי הדיגיון מדגיש את זה?
כי הוא נלחם נגד השיטה הנוצרית שאומרת שהתורה בטלה. אז הוא רוצה לסתום את כל הפתחים נגד האפשרות לומר שתורה יכולה להתבטל. הרמב״ם יש לו כוונות אחרות לגמרי, לא אכפת לו מהנוצרים בכלל. הוא בא להגיד, תדע לך שהעיקר הוא ממשה, ולכן הוא מוכן אפילו לבטל את תורת האבות כדי להתחיל אותה מחדש. יש לזה השלכה הלכתית. מי שאוכל גיד הנשה, שאוכל גיד. אוכל סוס. אדם אכל גיד הנשה של סוס. על איזה איסור הוא עבר?
על אכילת סוס. קודם כל. האם הוא עבר על איסור גיד הנשה גם? מחלוקת, רבי יהודה וחכמים. רבי יהודה אומר שבוודאי שהוא עבר על איסור גיד הנשה, כי הרי כשניתנה מצוות גיד הנשה בימי יעקב אבינו, אבותינו היו אוכלים סוסים. הם לא קיבלו את התורה. בני יעקב קיבלו את התורה? לא קיבלו. אז אם כן היה מותר להם לאכול סוס, אבל גיד הנשה כבר היה אסור, שנאמר על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה אשר בכף הירך, כי נגע בכף ירך יעקב ויעקב אמו. אז אם כן, כשהם היו שוחטים סוס, הם היו אוכלים בבשרו חוץ מגיד הנשה, נכון? לכן גם היום אם אתה תאכל גיד הנשה של סוס אתה אוכל. זה דעת רבי יהודה. חכמים אומרים לא, נתנה תורה ונתחדשה הלכה. זאת אומרת, נכון שזה היה אסור מן אבותינו, מצדין גיד הנשה, אבל האיסור הזה בטל אם נתן תורה. אברהם בקולי וישמור שבטים. כן, לא מדבר על... דיברתי על האבות, דיברתי על בני ישראל. על השבטים. מה?
השבטים
זה לא... זה לא דבר?
לא
אותו דבר.
יעקב לא הביא לבנה
ו... לא חייב אותו. לא חייב אותו. חוץ מזה, מה אתה מאמין באמת שיעקב אבינו עם יחצינים? ושהוא ידיק נר חנוכה?
יש אמרו. לא, 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 בצורה הזאת, אבל...
אז אם זה לא בצורה הזאת, אז זה כבר עצור לי. לא, לא. זה פגדירת מה שאני אומר.
רגע, אבל אכילה
כשרה, לא? לא שם לא אכלו כשר. ויקח חמאה וחלב, ובין הבקר אשר עשה, וייתן לפניהם.
המלאכים, אבל לא בני אדם, לא אלה.
אבל הוא חושב שהם בני אדם, לא? לפי הפשט. כן? ויקח חמאה. וחלב הוא בן הבקר אשר עשה והייתן לפני, נכון? אז ניתן להם בשר וחלב, לא? כן,
מה?
זה מצא אחרת, לא. עכשיו בואו נחזור לעניין. תראו איך שרבי יהודה לוי אומר את זה.
רבי יהודה לוי, יש מקומות שהוא רוצה להגיש את העניין
גם פה, גם פה, לגבי התורה, הוא עכשיו אומר את זה. לכן אני הסקתי באמצע הפסקה כדי להקדים לכם את היסוד ההתפתחותי. כלומר, החלק הראשון של הפסקה שקראנו זה היסוד הפתאומי, המעבר יש מאין, מאין ליש, סליחה. מאין ליש, כן, או יש מאין, תודה. עכשיו, פה פתאום מופיע איזה יסוד התפתחותי. ובראש העם עמדו אז שני הזקנים האלוהיים, משה ואהרון, הנגיד, כלומר הכוח הפוליטי, והכהן, הכוח הדתי, אשר בראשית נבואתם כבר היו בני 80 ומעלה. בעת ההיא היו לעם רק מצוות מועטות, מורשה מיחידי הסגולה בזרע אדם ונוח. ומשה לא ביטל את המצוות האלה ולא התירם, כי אם אוסיף עליהן בדרך ב-40 שנה. כן? מה? זה מעניין. 40 שנה שהם היו במדבר עם משה. הוא עכשיו לא מדבר על זה. לא, אבל גם אחרי מתן תורה. מתן תורה זה, אבל לא ניתוק על המצוות במתן תורה. במתן תורה בעצם לא ניתנה אף מצווה אפילו. כן? זה לקח 40 שנה לתת את כל התורה כולה, לא? איך אני מבין? מה? אתה מעדיף ככה, למה? נחנק, אתה אומר. מה אתה אומר?
עכשיו
להיות
נאמנים
לקטע
שזה
מיד שזה קברי
התעולה,
נכון? יש פה סותר, זה סותר, לכן אמרתי לכם מראש שזה סותר, נכון? רק רגע, בואו נקרא קודם כל משקטים. ובהגיע בני ישראל ים סוף, ראו כי פרעה רודף אחריהם, אך העם אשר לא היה מלומד מלחמה לא הוצרח לכלי מלחמה, כי האלוה בקע להם את הים ויעברו, וטיבה את פרעה ותחילו בתוכו, והיה מטילה מתים לעני בני ישראל, והסיפור ארוך וידוע לרבים. אמר הכוזר, תראו את התגובה של המלך, זה מאוד מעניין. כן.
אני
רוצה לשמוע
את הסקירה למה שאמרת קודם.
נכון, ודאי.
קודם.
כן.
שמתן תורה לא מתנות. הרי עשרת הדיברות הם, יש לתוכם את כל המצוות, אתה הרי אמרת שיכול להיות של על החזן היו חוקים גם כל המצוות ולשאול אותי לכל.
כן, אבל באופן סגולי, אף אחד לא יכול לקרוא את זה. זה כמו שלמשל, ב-DNA, נמצא הצופן הגנטי של כל הבן אדם שיהיה. אפשר לקרוא את זה שם? אנחנו קוראים, יש לנו בן אדם שם? זה דבר, הכל מתפתח מזה. דיוקסי ריבוז נוקלאי אסיד. מה?
זה לא סופר את התוגיות של התורה? זה שקיבלנו את התורה ברגע מסוים. זה שזה מופיע על
העם, זה בעצם מה שזה אומר, שיש כמין תהליך כפול, שמצד אחד האנושות מתפתחת לידה, יום אחד פתאום היא בשלה, אופס, מן העליונים, מופיע עליה משהו. למה? הגיעו לדרגת הבשלות. לכן אין פלא שבמהלך ההיסטוריה הייתה אבולוציה לקראת קבלת המצוות. אבל הדבר הזה יש לו השפעה על סגנון התורה. הרבה פעמים התורה מתייחסת במפורש לתרבות הקודמת לה. למשל, לחוקי חמורבי. יש התייחסויות מפורשות בתורה לחוקי חמורבי. חמורבי זה הרבי של חמור. זה היה מלך בבבל בשל חמורבי. שכתב אחת החוקות העתיקות יותר בבל. למשל, הוא כותב שאם אדם חתך את היד של חברו, יש שתי אפשרויות, או שחותכים לו את היד, או שהוא משלם כסף. ויש סכום, מה צריך לשלם? אם הוא הוציא לו את העין, או שמוציאים לו את העין, או שהוא משלם כסף. ואם הוא הרג את חברו, אומר חמורבי, או שהורגים אותו, או שהוא משלם, ואז הסכום, משהו ענק, אבל אפשר לצאת מזה חי, נכון? כנס. אומרת התורה, בפרשת מטות, ולא תיקחו כופר לנפש רוצח אשר הוא רשע למות, כי אם הרוג תהרגו. לכאורה, אם התורה אמרה שמי שרוצח את חברו מות יומת, אז מה, אז זה פשיטה שלא לוקחים כופר. אם אמרה שדינו מוות, למה התורה הייתה צריכה לומר את המשפט ולא תקחו כופר לנפש רוצח? זה ריאקציה לחוקי חמורבי. הדברים נאמרים על רקע מסוים.
מבחינת הזמן,
כן, חמורבי היה לפני כן, עם אברהם אבינו בערך. כן. עכשיו, בסמינריונים של ערכים עושים מאמצים בשביל להיות באוויר כדי להוכיח לך שחמורבי חי אחרי משה. הם לא יכולים לסבול את זה שיש בתורתו שחמורבי דברים שעומדים לתורת משה. מסקנה, תורת משה כנראה. נכון? לא יכולים לסבול. כן, אבל כתוב בתורה, למשל, וכתב לה ספר קריקות. נכון? שאם אדם רוצה להיגרש את אשתו, צריך לכתוב לגט. זאת הוכחה שהכתב קיים, לא? אם התורה אומרת, צריך לתת ספר, צריך לכתוב, סימן שהכתב כבר קיים. מצווה כזאת לא יכלה להינתן, בזמן שעוד לא היה כתב. נכון? מכאן, שהתורה בפרי, התורה כפי שהיא ניתנת, זה על רקע חרותי מסוים. נכון? מה הבא שם? כי התורה ניתנה לבני אדם, ובני אדם זה אלה ששמעו על חמורבי. הוא נתון, לא שהקדוש ברוך הוא מדבר בעברית. תגיד לי, כדי שהקדוש ברוך הוא ידבר בעברית צריך היה להניח שיקדם לזה ציבור של אנשים דוברי עברית. מה, בני ישראל דיברו יידיש, הגיעו להר סיני, אמר להם משה תעברו אולפן כדי להביא את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לכם? זאת אומרת, מה אני רוצה לומר? שדבר השם פונה אל רקע אנושי מסוים. הרקע האנושי הוא כולל כל מה שקדם.
צריכים את תורה חדשה עכשיו?
ודאי, כל פעם אותה תורה מתנסחת בסגנון אחר. למה יש משנה? למה לא להסתפק בתנך? למה יש שולחן ערוך ולא להסתפק במשנה? למה יש קובץ הלכות ששמעתי מפי הרב מרדכי אליהו נאסף על ידי מזכירו הרב זעפרני בשבת בשבתו? מה, אתה לא יכול להסתכל בשולחן ערוך בעצמך? זאת אומרת שכל דור מנסח את אותו התוכן לפי ההדגשות המיוחדות לו, לפי את צורך השעה והדור, להגיד את הנקודה הזאת שבדור אחר היא נקודה כל כך חשובה. למשל, הלכות בשר בחלב בשולחן ערוך זה מדהים, זה גדול ככה, הלכות מדינה בשולחן ערוך ככה, למה? מה, יש פחות הלכות מדינה מהלכות בשר בחלב? היה פחות מדינה, אז לא דיברו על זה. מה הוא? זה הכל. למה הנביאים כל כך מדברים נגד עבודה זרה? כמה עזרות נגד עבודה זרה? זה מדהים, זה כל מה שיש להם בפה. ישעיהו הנביא קם בבוקר, אומר, כה אמר השם, זה לא בסדר מה שאתם עושים, עובדים עבודה זרה. היית רואה היום רבנים מדברים נגד עבודה זרה? הנביא קם בבוקר, אומר, כה אמר השם, זה לא בסדר מה שאתם עושים, עובדים עבודה זרה. היית רואה היום רבנים מדברים נגד עבודה זרה? כן, אתאיסטים לא היו. אז כל טוב, ההתמודדויות שלו. ברור שהתורה היא נצחית, אבל היא ניתנת בסגנון התואם את הדור. תורה פשוט. הוא מובן. ודאי שזה בתורה שבעל פה. כן, זה רק בתורה שבעל פה. כי הרי כל התורה שבכתב, מה זה? זה תורה שבעל פה שנכתבה. זאת אומרת, התורה שבכתב היא אותו חלק של דברי משה שנכתב. אבל זה התחיל קודם כל להיות דברי משה. משה אמר את הדברים האלה. משה אמר עוד הרבה דברים בחיים שלו. הוא גם שאל, האם יש לי מישהו ממיה? משה מן הסתם אמר את זה פעם. כן? וזה לא נכתב בתורה.
אם היום אני רוצה לשכנע את האנושות שכל הרצח מתוך החכמים הזה שרופאים רוצים לעשות, כן, זה רצח, אז אני אפוג באמת, אני יכול רק להביא להם התורה לא תרצח. דבר שלכאורה,
אתה יכול להביא להם גם משהו
חמורה, וזה לא מספיק, אמרו לא תרצח, אבל הוא מתכוון שאם רצח בסדר, אז תשלם כופר. אז אמרו לא.
הפסוק הזה לא נדרש היום, נגיד.
זה לא נדרש היום, היום אנחנו צריכים פסוק מפורש שיגיד לא תרצח גם בן אדם חודש.
כן, נכון, נכון. ואז צריך מקורות אחרים, מהמשנה, מהגמרא, מהרמב״ם, וכדומה.
ויהיה לי את זה לכל דבר שיתעורר במהלך הדורות.
ואם לא יהיה, אז תכתוב. זה כתוב שאלדד ומדד מתנבאים בתוך המחנה, ואז הם אומרים כל מיני דברים. ואז ומנביא משה מת, משה מת ויהושע מכניס, ומנביא על מלחמת גוג ומגוג, כך אומרים חז"ל, נכון? הם אומרים, יש קץ למשה, אל תדאגו, יש עוד תורה חוץ ממשה. ושם כתוב, והמה בכתובים. אומר הרב קוק, מה זה המה בכתובים? הם היסוד לאפשרות ככתוב תורה שבעל פה לעתיד לבוא. בסדר? אמר הכוזרי, ברור הדבר, כי כל זה פעולת העניין האלוהי. תורה שניתנה במופתים כאלה חובה על כל הוראים לקבלה. שימו לב שהוא לא דיבר על מתן תורה בכלל, אבל תורה שניתנה במופתים כאלה כוונה אומה שנולדה באופן כזה, כן? כי בלב איש מהם לא יעלה ספק כלשהו, פן יש בזה מעשה כשפים או אחיזת עיניים או פועל הדמיון. כי אם הים והיבקעו ועוברו ועוברם בתוכו לא היו כי עם פרי דמיונם. כלומר, דמיינו שנקרא ים סוף, והם דמיינו שהם נכנסו לתוך הים. נגיד, הרי שאף יציאתם מעבדות לחירות, ומות משעבדיהם ולקיחת שללם וישאר ממונם בידיהם לא היו קים בדמיון. כלומר, נכון, דמיינת שאתה עובר את ים סוף, אבל עכשיו אתה על החוף השני, והכסף של המצרים אצלך, והגביעות של המצרים מוטלות לפניך, אז זה כבר קשה לומר, זה הדימוי, נכון? וסברה כזו זה נק עקשות של אפיקורסים. זהו.